הקטע הבא מבוסס על שיחה אמיתית שנערכה בתיכון רוטברג ברמת השרון בדצמבר 2000.
נה 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 נה
ניר בר לב.
נה 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 נה
ניר בר לב. אתה מוכן כבר לעזוב את הדיסקמן הזה ולהקשיב לי שנייה? מה אתה שומע שם בכלל? קולדפליי? איזה בזבוז זמן, מי יזכור אותם כשנגדל?
מה רצית אחי?
שמע, היום אנחנו נודרים נדר.
עוד פעם, אחי, אין מצב שאתה מחזיק מעמד שבוע בלי לאונן. על מי אתה עובד?
לא, דביל, משהו אחר. סתכל על המבוגרים רגע מסביב.
כן?
כמעט כולם עם קרס בירה וקרחת. אז אנחנו לא נהיה כאלה. מתחייבים עכשיו שבגיל 40 נשאר רזים ועם שיער גולש.
שמע לי סבבה.
אבל נודר?
נודר.
משבר גיל 40 שלי. פודקאסט החלפת הקידומת ומפרק הירך של דניאל זילברשטיין.
מי היה מאמין? הצלחתי לעמוד בשבועה מכיתה י"ב.
אבל אתה קרח לגמרי, מיש.
בסדר, אז חוץ מהקטע של השיער הגולש, הגוף עדיין במצב טוב. אני נותן קרדיט לגנטיקה, לעובדה שאף פעם לא אהבתי מתוק, ולספורט.
נו, זה כדורסל או קונצרט? צחק כבר!
אני כל כך אוהב כדורסל, אבל לצערי, הכדורסל כבר לא אוהב אותי.
מה, מיש?
נוש.
מה?
את יכולה לבוא לאסוף אותי?
איזה ור.
צלעות.
מוקד או מיון?
נראה לי מיון.
טוב, אני באה לקחת אותך, תנסה לא להתעלף.
עם ענפי מגע גמרתי לפני שנתיים. אז ניסיתי ספורט יחידני.
רד, רד עם הברכיים. בוא מתחת לכדור, עכשיו עלי לרשת, יפה.
הטניס עם מגרשי הבטון גמר לי סופית את הגב. אז מה נשאר בעצם?
לא להגזים במהירות, אתם שוברים את הטכניקה ככה, לא להגזים במהירות.
נסעתי לאצטדיון האתלטיקה הלאומי באדר יוסף כדי להתרשם מקבוצת ריצה.
יפה מאוד, יופי. עוד שתי הקפות, יופי. מיד מסיימים, לא לתת לטכניקה לרדת.
ובדיוק בשביל זה קבעתי פגישה עם מי שמבין בנושא יותר מכל אחד אחר, מולי אפשטיין.
כיום המנהל המדעי של הוועד האולימפי בישראל, אני בהכשרתי האקדמית פיזיולוג, פיזיולוג מאמץ או פיזיולוג ספורט. הרקע הספורטיבי שלי זה אתלטיקה. היום יותר מה שנקרא שועט בעצלתיים בפארק. פרשן אתלטיקה בערוץ הספורט. ואוהב להבין מעט בהרבה דברים.
אוקיי, אין כיום מחלוקת על הערך הגופני של ריצה, נכון? זה בריא.
בוא נדבר באופן כולל, אתה יודע, על נושא של פעילות גופנית. פעילות גופנית זה דבר טוב, דבר שיש בו המון המון תועלות גופניות, נפשיות, אין ספק. ריצה היא אחת מסוגי הפעילויות הגופניות. זו פעילות שהיא שונה מאחרות. מה זה אחרות? זה יכול להיות שחייה, זה יכול להיות רכיבה על אופניים, זה הדברים מה שנקרא העממיים בדרך כלל שאנשים יכולים לעסוק בהם. אני לא מדבר כרגע על עולם חדרי הכושר או עולם שיעורי הסטודיו, שזה סיפור אחר, אני מדבר על האוטדור, פעילות בחוץ. ריצה, ההבדל הגדול בין שתי האחרות שציינתי, זה נושא של אימפקט, כלומר נושא של זעזועים, כי אם אתה שוחה, יש לך סביבה מאוד נינוחה, נעימה, כשאתה רוכב על אופניים, אתה על האופניים, כשאתה רץ, אתה מקבל חבטות, כוח שחוזר מהקרקע, אל תוך המפרקי, וזה הופך אותנו, הופך את זה בעצם לסיפור קצת אחר, מבחינת העומסים, מבחינת אפשרויות לבלי, לשחיקה וכדומה.
אבל הלב ולמערכת הכללית של הגוף, בכל הנוגע לחושר גופני, אין מחלוקת, זה דבר טוב.
דבר מצוין, כל פעילות שהיא פעילות אירובית מה שנקרא, או פעילות קרדיו-וסקולרית, לב וכלי דם ומערכת הנשימה, כלומר כזו שבעצם יוצרת גירויים על המערכת הזאת, וזה אפקט האימון, בעצם ברגע שאתה חושף את המערכות הביולוגיות שלך לגירוי, שהגירוי צריך להיות מותאם ומדורג, אז אתה מקבל גם את מה שנקרא אפקט האימון, כלומר את התוצאה שאתה משתפר. אם אתה תעשה את זה בצורה נכונה, אתה אכן תשתפר. תעשה את זה בצורה לא נכונה, או שלא יקרה כלום, או שיקרה נזק.
אינך פסיכולוג, אבל מה באשר לתועלת הנפשית של התחביב הזה? כי זה עולה אצל כולם, אנדורפינים, תחושת אופוריה מסוימת.
נכון, עצם הפעילות הגופנית, קודם כל ברגע שאתה גם יוצא, בוא נאמר, לטבע, לאאוטדור, הפעילות חוץ, אז אתה יודע, אתה במרחבים, אתה בשדות, אתה ביער, אתה ליד ים, אתה יודע, אתה קצת מעברר את היום-יום שלך, וזה טוב.
שוטף ושוזף את העיניים.
בדיוק, נוף מתחלף, ולא נוף קבוע, מול מסך של מחשב. ויש את העניין שציינת, באמת את הנושא של האנדורפינים, או את אותם חומרים שבעצם משתחררים במוח, וגורמים לנו לתחושה הזאת של הנעימות. אנחנו יכולים לקבל את תחושת הנעימות הזאת, אתה יודע, בדברים אחרים שהם פחות מומלצים. הפעילות הגופנית היא זו שעושה לנו את זה באופן טבעי, ולכן גורמת אחר כך לנושא של נינוחות. יש לזה גם השפעה כמובן על החומרים האלה בריאותית, כי ברגע שאותם חומרים, ואותם למשל חומרים שהם נוגדי דלקת, פועלים על כל מיני אתרים אחרים בגוף, כמו כלי דם, אז אתה יכול לקבל אפילו ירידה בלחץ הדם, כי העורקים קצת יותר נהנים, קצת יותר גמישים, וזה אחד האפקטים של הפעילות גופנית, הדברים הטובים שלה.
מולי, יש טרנד מטורף של כושר במדינה הזאת. עד כמה גברים ונשים בסביבות גיל ה-40, הם הטייפקאסט של המרתונים, איש ברזל, טריאטלון וכו'.
זה העיקר, זה העיקר. אתה יודע, אתה מדבר היום על מס, על כמויות ענקיות. פעם היית הולך לפני 40 שנה, בוא נאמר, אז התחילה פחות או יותר המהפכה מעבר לים, וזה הגיע לכאן. קודם כל תסתכל על מפת המרוצים בישראל, בעבר היה בערך מרוץ הקפת התבור, היום יש לך כמעט בכל סוף שבוע נתון, יש לך כמה אירועים, יש המון, אולי מאות במהלך השנה, וקבוצת הרצים היא בעיקר אותם אנשים גילאי ביניים ומעלה, פעם זה היה ספורטאים מקצועיים, היום זה הרוב, זה אנשים מה שנקרא חובבים מקצועיים,
זה עדיף על להתמכר לקרק או לקנות אופנוע, נכון?
זה ברור. זה הרוב היום. זאת אומרת, יש לך באמת היום מסות, אתה מסתכל גם על מרוצי מרתון, שפעם היו באמת שמורים לרצים מקצועיים, אז אתה רואה היום מרוצים ענקיים. אם זה בארץ, אז אתה יכול לדבר על מרתון, בערך רצים אולי 2,000 איש במרתון תל אביב, ואז המרחקים שמתחת זה הרבה יותר, זה מגיע לך, אתה יודע, לסך האירועים ל-40 אלף איש שמשתתפים באירוע כזה.
האם זה לא יותר מדי? כלומר, הגוף לא באמת צריך כזה גירוי.
נכון, אני חושב שאותם מרחקי על, מה שנקרא, בוא נדבר בדקות, זאת אומרת, באופן רגיל, בן אדם לא אמור, כדי ליהנות מהיתרונות הבריאותיים, לרוץ שעות. אתה מדבר על אזורים של נגיד סביב 40 דקות או עד 60 דקות לפעילות, תלוי ברמת הכושר, יש כאלה שעושים בזמן הזה 5 קילומטרים, יש כאלה שמסוגלים לעשות 8 או 10 קילומטרים, אבל להגדיל את המרחקים ולהיות כל כך הרבה שעות בתוך הדבר הזה, לחלק מהאנשים כנראה זה לא נכון, כי בוא תראה, פעם יש מה שקרה born to run, אנשים שנולדו לרוץ, הטיפוסים, האתלטים, הקלאסיים, ולכן הם מצאו דרכם לספורט, הם יכולים גם להעמיס על עצמם והם יתפקדו טוב. לעומת זאת, היום כל אחד, כל אחת רצים. זאת אומרת, זה יכול להיות טייפ, מבנה גופני שונה לחלוטין, אז אפשר שכל אחד ואחד ירוצו, צריך לראות אם זה מתאים להם בנקודת הפתיחה, וצריך לראות עד לאן הם מגיעים, כי ברגע שהגוף לא מותאם, ברגע שאתה בעודף משקל, ברגע שאתה לא מספיק חזק, ברגע שהיציבה שלך, ויש לך ליקויים תנועתיים בתבניות תנועה שלך, ואתה שם על זה עומסים, אז ברור שמשהו יקרה, זה משהו יכול להישבר, משהו יכול להישחק.
זה לא הופך בשלב מסוים גם לעול על כל המשפחה, גם מבחינה כלכלית, זו תעשייה ענקית שרק מתעצמת, וגם מבחינת שעות הפנאי, שמה, אנשים משקיעים בזה, כאילו הם הבבא בקילה.
נכון, לכן אמרתי קודם לכן, חובבים מקצועיים. קודם כל כלכלי זה תלוי בעיסוק שלך, ריצה זה יחסית הדבר הכי זול, אתה יודע, נעלי ריצה, בגדי ריצה ואתה יוצא החוצה. אופניים, וזה כבר סיפור הרבה יותר משמעותי, אם זה שחייה, אז אתה צריך גם איזשהו מקום בריכה, מנוי וכדומה. שעות, זה המון שעות, בוודאי מי שהולך ומתחיל להיכנס לקבוצות ריצה, וטריאטלונים, ואיירון מנים, ואולטראים, אז זה המון שעות בשבוע, זה כמה וכמה ימים.
זו גם התמכרות.
בוודאי, והסיפור, אם אני משווה את זה עוד פעם, לאותם ספורטאים שנולדו להיות ספורטאים, והם בגילים כאלה של 20 עד 30, וזו הקריירה שלהם, והם גם בנויים לזה, גם מאומנים נכון, גם מלווים באנשי מקצוע, גם, אתה יודע, עושים את הדבר הזה בצורה מפוקחת, לעומת האנשים האחרים, אז אותם ספורטאים, הם מטופלים, מפוקחים, נחים, אוכלים נכון, לעומת האנשים בגיל ביניים, שהם צריכים גם לעבוד, גם לנהל משפחה, ואז זה יכול לפגוע בשעות השינה, בשעות המשפחה, וזה לא הולך ביחד, והסטרס שיש לך, אם זה בבית, אם זה במקום העבודה שלך, והדברים האלה מתנקזים, אתה יודע, סטרס הוא סטרס, הוא יכול להיות גופני, נפשי, זה לא משנה, סטרס הוא מעיק.
במעבר טבעי, בוא נדבר על פציעות בגיל הזה, ההתאוששות הרבה יותר גרוע, אומר לך עבדך הנאמן כאן, שהשאיר בכדורסל למשל צלעות, קרסוליים, ברכיים, מה שאתה לא רוצה. בן אדם בן 40, 45, 50, שעכשיו נפצע, שמע, זה יכול ללוות אותו חודשים ארוכים אחר כך.
נכון, קודם כל ההתאוששות באמת היא הרבה יותר איטית, תלוי גם איזה סוג של פציעות, אתה יודע, אתה יכול לדבר על פציעות, בוא ניקח את הדברים האופיינים, אתה מדבר על רמה של שלד, של שריר, של גידים. אז אם זה שלד, אז זה שברי מאמץ. זאת אומרת, כל הגזמה שהיא, ואם אתה מוסיף גם עודף משקל, יש היום גם שברי מאמץ בספורטאים מקצועיים. אבל עוד פעם, זה עניין של הפרה של האיזון הזה בין האומס לבין ההתאוששות, ואז זה נשבר, אתה יודע, תורת החומרים. גם תיקח עכשיו מהדק משרדי וצובב אותו הלוך חזור, הלוך חזור, הוא יתחמם וישבר. זה מה שיקרה לנו בגוף. אז יש ברמה של שברי מאמץ, יש ברמה של שרירים, סוגים של דלקות, קרעים, מתיחות וכדומה, ובעיקר הנושא של גידים. זאת אומרת, מערכת הגידית שלנו, בגיל המתבגר, יש שינויים במבנה של הגיד, הוא קצת פחות אלסטי, הוא קצת יותר נוקשה, ודלקות גידים יכולות לערוך המון המון זמן. זאת אומרת, זה יכול להיות חודשים ארוכים. עכשיו, אם האדם לא מטופל כראוי, והוא גם לא עוצר בזמן ומוריד את העומסים, אז ברור שהתופעה הזאת הופכת להיות כרונית, וזה בעייתי מאוד.
הלכתי לראות קבוצת ריצה. למה לדעתך זה הפך להיות כל כך פופולרי?
אנשים רוצים להיות ביחד, רוצים מסגרת אימון. מעט מאוד אנשים יכולים לקום בחמש בבוקר, להתארגן לבד, בלי מחויבות. המחויבות הזאת יכולה להיות לפעמים חבר או חברה שקובעים איתם, זה הרבה יותר קל מאשר המחויבות האישית של... עוד פעם, לא הרבה יכולים לעשות את זה. והקבוצה נותנת איזה סוג של כוח, כוח של חבר'ה, כוח של תוכניות אימון, שבעצם זה משהו מונחה. על זה יש לי גם משהו לומר, כי הרבה פעמים זה תוכניות גנריות. אין פה התאמה אישית, כולם נכנסים, יש איזה קובץ אקסל שעושים התאמות. הרבה פעמים אמרתי בקורסי ריצה שלימדתי בווינגט 8 שנים, תתייחסו כאילו כשאתם באים לאמן שיש לכם ספורטאי, בן אדם אחד, לא ספורטאי, אדם אחד. עכשיו, תשכפלו את היחס האישי הזה שאתם מתייחסים למתאמן הבודד, ל-X מאמנים שיש לכם. אתם לא יכולים להתייחס גנרית, כי כל אדם, כל גבר, כל אישה, טווחי גיל שונים, יכולות שונות, מצב אחר בחיים, חייבים לעשות התאמה אישית. זה לא, אתה יודע, שטנץ. הרבה פעמים זה גם החלק התחרותי, ופה...
זהו, זה לא שאתה רוצה בהכרח לפרק את דוד או משה, אבל אם דוד או משה 5 צעדים לפניך, אתה אומר, מה, אני עכשיו יש לי פרצוף להגיע אחריהם, נותן עוד איזה פוש.
נכון, התחרותיות יכולה להיות פה מאוד לא טובה, צריך, אבל עוד פעם, זה עניין של גם אופי של קבוצות, יש קבוצות שכל הזמן גם הם נרשמים למרוצים ומתחרים ודוחפים וסיעים וטטטה, ויש את הקבוצות שבדרך כלל המאמנים, הם קובעים את ה-DNA של הקבוצה. אתה יודע, שיש לך מאמן שהוא הרבה יותר, בוא נאמר, מתון ומקצועי, אז יש התאמה אישית, יש מתינות, יש התייחסות בעצם לתכנון עונה, כמו שספורטאים מתכננים עונה, ככה בונים את זה. ברגע שאתה מתחיל כל תחרות שהיא, אתה נרשם ומתחרה, זה בלגן. זה מוביל למשהו שהוא לא טוב, אבל יש חלק מהאנשים שמאוד אוהבים את זה. מה לעשות?
זה לא הורס קצת אבל מהאפקט, כי בדמיון שלי אתה רואה איזה בן אדם עם עצמו, מרוכז, מחשבות, בעוד שבקבוצה פתאום 700 איש לידך ושאלות וזה, וקצת קשה להתרכז במדיטציה שבדבר.
אם אתה שואל אותי, אז... זה נכון, אני מתחבר יותר כמובן לצדדים, אתה יודע, להסתכל לתוך עצמך, להקשיב לעצמך, אנחנו כל היום מפזרים אנרגיות, אנחנו כל הזמן עסוקים במיליון דברים, זה הזמן שלך קצת באמת לסוג המדיטציה הזה, וריצה היא פעילות מדיטטיבית, כי אתה חוזר על הפעולה הזאת, ואם אתה יודע באמת להסתכל אל תוכחה פנימה, ולהרגיש מה שאתה עושה, ולא להשיח את עצמך, השחות זה יכול להיות מוזיקות, זה יכול להיות באמת לדבר עם אנשים, אתה יודע, אבל מי שיודע לקחת את זה לשם, אני חושב שזו חוויה אחרת, מאשר לרצות או לספק את הדבר התחרותי הזה שבוער בך, אני פחות מתחבר לשם. אבל אתה יודע, עוד פעם, אמרנו שהיום כל אחת וכל אחד רצים. עכשיו, המנעד, הספקטרום הזה שבפרופיל של האנשים האלה, הוא שיש כאלה, יש כאלה ויש כאלה.
ואחד מאותם אלה שהזכיר מולי הוא חברי אורן לברי. במאי טלוויזיה נהדר ורץ למרחקים ארוכים.
אהלן, אני אורן, בן 47, גר בראשון, גרוש, שלושה ילדים, בזוגיות.
עכשיו, ספר לי כיצד נכנסה הריצה לחייך.
אוקיי, אתה יודע מה, לפני זה אני אגיד לך משהו. אני מסיר בפניך את הכובע, ואני אגיד לך למה. יש את הקטע הזה שאתה נגיד נופל ברחוב, כן, מחליק, מה הדבר הראשון שאתה עושה?
צועק, בוכה.
אני מסתכל לראות שאף אחד לא ראה אותי. אני בודק שאף אחד לא ראה אותי. וכשאני, אני היום בן 47, וכשאני עברתי לפני בערך 7 שנים את מה שאתה עובר עכשיו, או דומה למה שאתה עובר עכשיו, הייתי עסוק בהכחשה. זאת אומרת, לא דיברתי על זה, וכל הזמן אמרתי, מה פתאום, זה לא זה, זה לא העניין. ולראות משהו ברטרוספקטיבה, היום אני יכול להבין שזה באמת קרה. זאת אומרת, אני מסיר לך את הכובע, גם על זה שאתה צועק, נפלת ברחוב, אתה צועק, תראו, הנה נפלתי, תסתכלו עליי, הנה הבננה, תראו אותי. זה אחד. ושתיים, על זה שאתה מצליח לראות, בתוך תהליך לראות אותו. זה תכונה נדירה, וסחתן עליך על זה.
אז תודה רבה לך. ואני מסיק מזה שהריצה היא בעצם תחילת משבר גיל 40 של אדוני.
אני לא יודע מתחילה, אבל היא בהחלט אלמנט מאוד מרכזי בו. אם אתה רוצה לשמוע את הסיפור מתחילתו, אז בגיל, אם אני מנתח אחורה, איפשהו בסביבות גיל 39, אני נמצא באיזשהו משבר מאוד עמוק בזוגיות. יש לי 3 ילדים, מתוכם זוג תאומים בני 2.5. יחסים שלי ושל אשתי דאז היו על הפנים, מריבות, קשיים, אנחנו לא מסתדרים, לא מבינים אחד את השנייה, דיכאונות, מחשבות קשות על העבודה, ומה אני רוצה לעשות עם עצמי, ואיפה אני רוצה להגיע, הרבה מאוד דברים שבדיעבד אני מבין איפה הם ישבו ועל מה הם ישבו, אבל אז פשוט היה לי רע ולא טוב, ובעיצומו של איזשהו טיפול זוגי שיצאנו אליו, אני לא יודע איך זה התחיל, אבל פשוט התחלתי לרוץ. זה התחיל מזה שאני שם נעליים, אפילו לא היה לי בגדי ריצה, איזה טרנינג מסריח כזה, ויוצא רץ 2 קילומטר. ואז רץ 3 קילומטר. ומהר מאוד אני מוצא את עצמי קם ב-5 בבוקר, ורץ 15 קילומטר, ו-17 קילומטר, ו-20 קילומטר, והריצה פתאום הופכת להיות הרבה מאוד דברים בחיים שלי. היא הופכת להיות השקט שלי, הבריחה תרתי משמע, אני ממש שם נעליים ורץ, מתרחק מהבית, בורח מהצרות שלי, משאיר אותה מאחורה. היא הופכת להיות חלק מהותי בשגרה של החיים שלי. זאת אומרת, אני קם, שותה קפה, רץ, ואחר כך כל השאר. גם אני לא נמצא בארץ, אם זה בנסיעת עבודה או לא משנה מה, אני דבר ראשון מברר איפה אני הולך לרוץ. זה הופך להיות משהו חשוב מבחינתי כמו אוכל ושתייה.
גם מדיטציה אני מוסיף.
או, בעצם, המון שנים ניסיתי לעשות מדיטציה. לא יודע אם ניסית אתה, אנשים שמנסים, זה נשמע על פניו דבר נורא קל. אתה עוצם את העיניים, אומר אום, ועושה מדיטציה. אבל זה נורא קשה, כי הרעיון המהותי במדיטציה זה לנקות את המחשבות, לעצור את המחשבות, לא לחשוב על כלום, שזה פחות או יותר הדבר הכי קשה שיש.
אני בתוך זה, אני מבין מה אתה אומר.
כן, כי המחשבות שלנו זה כמו איזה כובע של קוסם כזה, שכל שניה יוצא ממנו משהו, ועוד משהו, ועוד משהו, ואתה לא רוצה לחשוב, אבל פתאום אתה חושב על משהו, ומהר מאוד אתה מוצא עצמך שאהבת עם המחשבות, ולא הצלחת לעצור אותם. ואני גיליתי שבריצה, זה הדבר הכי קרוב שצלחתי להגיע למדיטציה. אני פשוט רץ, ואחרי כמה זמן אני נכנס למין זון כזה, זה יכול לקחת 1-2 קילומטר, זה יכול להיות ממש על 10 צעדים הראשונים, אבל זה קורה תמיד.
תן דוגמה מייצגת למה שקורה לתודעה שלך.
אני פשוט שוכח מהכל. המוח שלי מתנקה לחלוטין. קראו לי מהר מאוד כל מיני מקרים שהייתי חוזר מריצה, ולא סגור על איפה הייתי. ואת לא יודע איפה הייתי. אני יודע שרצתי, לפעמים הייתי פותח את השעון ריצה, מסתכל על המסלול, לראות שבאמת הייתי איפה שאני חושב שהייתי, כי אני לא סגור על זה, נמחקו לי קילומטרים מהזה, אני יוצא לדרך, ופשוט הראש שלי מתנקה, אני לא חושב על כלום, והתחושה הזאת של לא לחשוב על כלום, והקלה שבאה איתה, הייתה פנטסטית בשבילי, ואפילו ממכרת.
סיפרת לי שפעם אחת אפילו ראית טומטום מחייך אליך?
אני לא אשכח את זה, רצתי, אני רץ בשטח, אני גר בפעתי ראשון לציון, וממש קרוב לבית זה כבר שדות ופרדסים, עד אשדוד אם אתה רוצה להרחיק בריצה.
כן.
ויום אחד אני חוצה את צומת בית עובד, ואני רואה בתחנת אוטובוס איזה אידיוט מחייך, ואני מתקרב, ואני קולט שזה השתקפות שלי בזכוכית. וזה, זה רק דוגמה אחת. ואז מהר מאוד אתה גם מבין את כל מה שסיפרו לך על אנדורפינים ועל הסמים הטובים האלה, שהם, אתה יודע, כל מי שהתנסה, לא שאני ממליץ, בכל מיני סמים כאלה ואחרים, יש להם איזשהו מחיר מאוד גדול, ופתאום אתה מקבל את הסוחר סמים הכי טוב שיש, הוא גר אצלך בגוף, הוא לא עולה כסף, הוא רק עולה בזהה, והוא נותן לך את הסמים הכי טובים שיש, עם האפס מחיר שאתה משלם עליהם בדיעבד.
תן לי לוז שבועי, נגיד, של שיא הכושר שהיית בו.
נגיד שאתה מתכונן למרתון, אז אתה רץ בין 4-5 פעמים בשבוע, אתה קם ביום ראשון בבוקר לריצת התאוששות, כי תכף נגיע לריצה של סוף השבוע שהיא ארוכה, יום שני אתה עושה ריצת איכות, נגיד אתה רץ ספרינט, יום שלישי אתה נח, יום רביעי אתה עושה עוד ריצת איכות של אינטרוולים, חמישי ושישי אתה עושה ריצות יותר ארוכות, אתה מגיע למרחקים יותר ארוכים, ואז בשבת אתה נח, ועוד פעם וחוזר חלילה. אתה יודע מה? זו ההתמכרות הכי טובה שיכולה להיות. זה ניקה לי את הראש, זה עזר לי בקבלת החלטות. אני זוכר שפחות או יותר, אחרי, אני יודע מה, כמה חודשים, ראיתי שאני כבר מגיע למרחקים של חצי מרתון, ורזתי חצי מרתון, ובמהלך החצי מרתון האלה, הזה קיבלתי שתי החלטות. אחת, הבנתי שאני צריך לעזוב את הבית, כי זה לא הולך לשום מקום טוב, לטובת כולנו שזה ייגמר, והחלטה השנייה זה לרוץ מרתון מלא. ובשתי החלטות האלה בסוף עמדתי.
מי צריך סחוס בברכיים?
בסדר,
לא יישאר.
חייב להגיד חטפו תפו, אולי בגלל הגנים האפגנים שלי, לא הייתה לי שום פציעה, לא של שחיקה ולא של שברי מאמץ ולא של שום דבר אחר. יכול להיות שזה מזל נטו, הרבה מאוד מהחברים מסביבי כן נפצעו, כנראה שהיה לי מזל.
כמה השתפרה איכות החיים שלך מהתחביב הזה?
וואו. משמעותית. עד גיל 39 לא התעסקתי בספורט. זאת אומרת, אתה יודע, אנחנו מכירים, אנחנו עובדים בערוץ הספורט ביחד, וספורט זה חלק מהותי מהחיים שלי. היה עד אז, בתור צופה, בתור רועד, לא התעסקתי בספורט, לא שיחקתי כדורגל או כדורסל, לא עשיתי כלום. פשוט צפיתי בספורט. ופתאום המעבר הזה של המעבר מפסיביות לאקטיביות בחיים, הביא איתו עוד הרבה מאוד דברים, שלקחו אותי מלהיות בן אדם שהוא קצת יותר פסיבי בחיים ובן אדם שיותר אקטיבי. אם אני יכול לשים את האצבע על זה, זאת הנקודה. אתה יודע, בדיעבד אני יכול לקשר את זה ולהגיד שזה יד המקרה, אבל הרבה מאוד דברים טובים קרו לי בחיים מאז שהתחלתי לרוץ. הפכתי להיות בן אדם שיותר שולט על החיים שלו, יותר אחראי על הגורל שלו, יותר אחראי על הלוז שלו, ויותר אחראי על מצב הרוח שלו, שזה הדבר הכי חשוב מהכל.
אני מחזיק ממך איש עם עומק פילוסופי. כמה הספורט אצלך הוא למען הבריאות, וכמה למען הלוק והאגו?
שאלה מעולה. תראה, אני יכול לענות לך בדוגמה. אני משתדל לא לרוץ באירועים, במרתונים וכאלה, כי אני לא אוהב את כל הוא-הה שיש מסביב לדבר הזה. אני לא רץ בקבוצות ריצה, אני רץ עם עצמי ואני רץ לבד.
כלומר, כן חולצות סוף מסלול ופחות תחתונים מנדפי זיעת ביצים.
לא רץ עם חולצת סוף מסלול, זה כותנה, זה לא טוב, זה עושה שפשופים בפתמות. אגב, פציעה מאוד קשה של מרתוניסטים, פתמות מדממות, תקראו על זה בגוגל, זה נורא והיום. בוא נגיד שזה הרוב... הבריאות הנפשית שלי, זה חשוב לי להרגיש טוב. בהתחלה עוד הייתי מעלה תמות לאינסטגרם שלי רץ ודברים כאלה, פשוט גם הפסקתי עם זה. זה לא מה שאני צריך לחלוק אותו עם אנשים אחרים, משהו שאני עושה עם עצמי, למען הבריאות הנפשית שלי ופחות בשביל השואו. אגב, אני לא חושב שאתה יכול להגיע לכל דבר שהוא אנדורנס, ממקום של שורף, זה בלתי אפשרי. הקושי, הפיזי, הוא בקצוות הוא כזה גדול, שאם אין לך באמת רצון אמיתי ואמונה אמיתית וצורך נפשי בדבר הזה, אתה לא תחזיק מעמד.
הזכרת את הקטע של המאמץ הפיזי. זה ממש כבר לקיצון. אתה לא אמור לרוץ מרתון. אז למה כן הרמת את זה עד לגבול הזה כבר ממש?
אני חושב, זה עוד דבר שגיליתי, שהאמת בחיים נמצאת בקצוות. היא לא נמצאת באמצע. אתה צריך להגיע לקצה, בכל דבר, בשביל ללמוד משהו על עצמך. זאת אומרת, זה, אתה יודע, מדברים על יציאה מאזור הנוחות, וכל הקלישאות האלה של המנטורים, אבל יש בזה משהו. זאת אומרת, ברגע שאתה מתקרב לגבול, מתקרב לקצה, אתה לומד משהו שלא ידעת לפני זה. עכשיו, לעשות את מה שאנחנו רגילים לעשות, זה בסדר, אבל אם אני מציל עצמי איזשהו יעד, שנראה לי בלתי הגיוני בעליל, איך אני, שלא רצתי בחיים, ירוץ עכשיו 42 קילומטר, ואיך אני בכלל אגיע לזה? ואתה מגציל לעצמך את היד, ואתה עומד בו, ואתה רואה את הקושי ואת הכאב, אבל אתה צולח את הכאב הזה, זה מלא אותך הרבה דברים על עצמך, ונותן לך תחושה שאתה יכול להשיג הרבה מעבר לזה.
היום הריצה יותר על אש קטנה אצלך, אז למה העדפת להחליף את המאבק בצמיגים לקרוספיט שבו פשוט מניפים צמיגים?
איתך את האמת, עוד לא הצלחתי, עוד לא הנפתי צמיג אחד בקרוספיט, זה סוג של, אני חושב, של סטיגמה, שהקרוספיטים רק מנפנפים חבלים וזורקים צמיגים. לא יודע, כמו הרבה דברים בחיים, אתה מגיע לאיזשהו מיצוי. אני עדיין רץ, אני מגדיר את עצמי כבן אדם שרץ, אני לא רץ יותר מרתונים, אבל אני כן רץ, זה חלק מהותי מהחיים שלי, הריצה. כן, התחלתי לחשוב על מה שדיברת, על פציעות וסחוסים וזה, בכל זאת, אתה יודע, יש לי עוד איזה כמה שנים לחיות, ובא לי ללכת השנים האלה, עם הרגליים שלי. ותמיד חיפשתי עוד דברים, הרגע שהבנתי כמה האדרנלין והאנדורפינים, זה דבר חשוב, חיפשתי עוד סוגים של ספורט, נקלעתי די במקרה לתחום הזה של הקרוספיט, שזה עולם מדהים, גם בתוכו יש ריצה, הוא בעצם מייצר כושר שהוא לא רק כושר ברגליים, אלא כושר בכל הגוף, ומעניין.
לסיום שיחתנו, בעודי מחפש תחביב, תן לי המלצה.
אני כן יכול להמליץ לך על הסיבוב שאני עושה כרגע בקרוספיט, בעיקר בגלל שזה מגרש משחקים הרבה יותר גדול, מכל אחד מהדברים שהתנסיתי בהם עד עכשיו. זאת אומרת, ריצה זה כמו מגרש משחקים שיש בו שתי מגלצ'ות, ובקרוספיט יש לך את כל הקרוסלות וכל הדברים, אתה יכול לגוון ולגעת בכל אחד מהדברים בגוף שלך, לפי הקצב שלך ולפי הזמן שלך. אבל אתה יודע, כל אחד לעצמו נראה לי שאתה יכול להמשיך לעשות אימונים ברחוב, זה גם יותר כלכלי.
אורן, אין כמוך.
אין כמוך.
תודה.
תודה לך, דניאל.
היי נועה.
היי מיש.
אוקיי, אז מולי היה פה, ואורן, אולי אני אתחיל לרוץ.
לאן?
לא, כשהכרת אותי, צחקת עליי, כי אז הייתי רץ וכאלה שאני נראה רזה מדי.
שקלת 2 קילו, אתה איש גבוה.
נכון, אבל עכשיו אני מתחיל להשתעמם מכל היום-יום הזה, ואני מחפש משהו חדש לעשות.
אז באת להתייעץ איתי על קריירת הספורט שלך?
בדיוק.
בתור אחת שלא זזה?
לא, אבל יש לך ספרינט מדהים כאילו מהספה בסלון למקרר, הוא מאוד מרשים. צעד ראשון של יוסיין בולט.
אוקיי, כן.
אבל נגיד מה שאני עושה עכשיו, זה נראה לך הגיוני, אני יכול להחזיק מעמד עם הפעילות הזאת?
אני חושבת שאורח החיים שלך הוא מאוד מאוד בריא, ואתה גם זז. אני כפדלאה ובטטת ספה לא ממש מבינה את זה, אבל אתה עושה ספורט עם עצמך, 3 פעמים בשבוע, אתה מהאנשים האלה שיגיעו לבניין, ותהיה מעלית, אבל אתה תעלה במדרגות, שזה מבחינתי מטורף, אבל אתה עושה את זה, ואתה אוכל ממש טוב, כאילו הדברים שאתה אוהב לאכול הם בריאים, ואתה אוכל כל 3 שעות, כאילו אתה ממש בלי להתכוון חי כפי שהדיאטניות ממליצות. אז נראה לי שכן.
אבל שגרת הכושר שלי מצחיקה אותך, תעשי חיקוי רגע שלי.
לא, אני לא עושה חיקוי, אני לא עושה חיקוי, אני רק אגיד שהיינו ביחד בשיעור ספורט, ואני לא חזרתי בגלל שאתה מתנשם, מתנשף, וזה הביך אותי בשביל המשפחה שלנו.
אבל אני נושם נכון.
אוקיי, לא צריך לשמוע אותך נושם, נתחיל מזה.
המשקולות האלה שלי, הוורדות.
כן, אבל זה, אוקיי. אני דווקא מאוד מפרגנת לך, אני אוהבת שאפשר לראות אותך כל פעם בגינה אחרת, עם המשקולות של הבנות שלך, מתנשף ומתנשם כמה חזק שאתה רוצה. אני דווקא ממש מפרגנת לזה, אבל אני גם חושבת שאתה מקשיב לגוף שלך. כאילו אתה מרגיש מה אתה צריך ומה אתה רוצה, ואתה עושה את זה, אז זה מגניב. לא יודעת למה עכשיו אתה מחפש שינוי, כאילו אתה מחפש סיבה להתעורר בחמש בבוקר, ללבוש טייץ ולצאת מהבית, כאילו זה העניין, אז תעשה את זה.
אוקיי, אז אסור לי לרוץ בעיקרון, כי אני ארזה מלא, וזה לקום מוקדם מדי בבוקר, ואז זה יהיה נלעג, זה מה שאת אומרת?
נלעג. אני חושבת שכל ספורט שיאלץ אותך ללבוש טייץ יהיה נלעג מבחינתי. אבל רק ספציפית כי הלוק הזה עליך הוא פחות מתאים, אני פחות רואה את זה קורה.
טוב, אז בינתיים אני נשאר בשגרת הכושר הזאת, כי אני מתחיל להשתעמם.
אז תמצא דברים אחרים לעשות.
להחליף גינה כאילו?
כן, תעבור לגינה אחרת, תמצא חברים לעשות איתם ספורט, תגבש קבוצת כושר שאתה מנהל, וזהו.
בתור מי שאספה את גבייתי לא פעם מכל מיני אתרים של ספורט מגע, איזה מסקנות השגת?
אני מאוד אוהבת כדורסל, ושאתה אוהב כדורסל ומשחק כדורסל, אבל הטיימינג של הפציעות תמיד לא היה מוצלח, עבורי לפחות.
וזה הסיפור הרי.
נכון,
סליחה. לא הצלעות השבורות, אלא מה נועה עשתה באותו זמן.
נכון, מי שנפצע בלילה שלפני פורים, כשאתה יודע שכל התחפושות שלנו הן הום-מייד, ואז במקום לשבת ולצבוע, לתפור, לגזור, להדביק, אני נמצאת איתך במיון. זה כבר, זה חוסר התחשבות.
נכון.
אוקיי? אבל באמת, אני מאוד מאוד שמחתי שהלכת לשחק עם חברים, גם נהנית מזה, וזה עשה לך כיף להיות חלק מהקבוצה, וזה עשה לך כיף שעשית ספורט שאתה מאוד מאוד אוהב לעשות, אבל המחיר, לפחות מבחינתי, גם היה הפחד, כי כל פעם יצאת וחזרת עם איזו פציעה אחרת, ועם כאילו איזושהי פרוטוקול התאוששות אחר, שהיה מאוד מאוד ארוך, גם עכשיו הוא מאוד מאוד ארוך, אני לא יודעת, אנשים יכולים, אני יכולה לספר על איך שאתה יושב על הספה עם שקיות של קרח, על כל המפרקים הקיימים שלך בגוף, אחרי כל אימון, אוקיי? הפריזר שלנו מלא בשקיות קרח.
של טיב טעם.
של טיב טעם, מכל המשלוחים שלנו, הכל נשמר והכל יוצא שלוש פעמים בשבוע, להיות, לרפד את הגוף שלך, אבל זה מה שאתה עושה, אז אני רואה שההתאוששות היא קשה לך, ושאתה גם עובד על זה. אבל זה כן היה לך כיף.
לסיום הקטע הזה, אני חייב לומר לציבור שהכושר הוא בעצם משהו שאת מתנגדת לו, כי את מעדיפה צ'אבים, ואני אין לאיפה להישען אצלי.
אוקיי, מהמובן הזה, כן. אני מעדיפה שיש, שיש מה לתפוס. לא, אני, תכלס אני אוהבת, כן, אני אוהבת בחורים גדולים ואבים, ואתה גבוה וגבעולי. אבל מה אתה שואל בעצם, מיש?
מה, אני צריך דרך חדשה בקושר, אני צריך דברים לאתגרים חדשים.
אז אני תמיד מציעה לך לבוא איתי לפילאטיס.
אז מי שצחקה עליי עד עכשיו, על המשקולות הוורודות של הבנות, אומרת לי לבוא איתה לפילאטיס?
כן, כי פילאטיס זה לא לבנות, דניאל. איזה שטחי מצדך לחשוב ככה. תבוא איתי לפילאטיס, ממש כיף שם. יש מגוון רמות, יש מגוון מינים, וכולנו שם מזיעים יחדיו, זה ממש כיף.
תחום הכושר איננו תחום שבו את מצטיינת, אוקיי? זה לא פרק שבו את אמורה לתת נאום עכשיו שמסביר לאומה הטייקים שלך על כושר גופני, אוקיי?
הייתי בכיתת ספורט.
האם היית אומרת שאת הכישלון הגדול ביותר בתולדות כיתות הספורט?
למה? אני עושה פילאטיס, אני הולכת עם עומר לאימונים שלו בכדורסל, אני צופה נהדרת בכל סוגי הספורט, ואני שופטת כדורף בדימוס.
אבל שום דבר ממה שתיארת עד עכשיו הוא לא ספורט. הפילאטיס, אין פה התנשפות כן. אחת.
אני עושה את הספורט שלי במקומות אחרים.
תשמעו אותה.
בריצה אחרי הילדים, בקניות בסופר, בבישול, לזה אני מתכוונת.
אז הפרק הזה התחיל בנדר שלי מהתיכון,
להגיע לגיל 40 בלי קרס. אם זה תלוי בך, הנדר שלי לגיל 50 צריך להיות שכן תהיה לי קרס, ואז תוכלי להישען עליי.
אני חושבת שמלכתחילה הנדר הזה היה שגוי, בגלל שמצב השיער שלך בתיכון כבר אז היה לא מזהיר. ודבר שני, אני חושבת שקרס זה מאוד סקסי. אז כאילו, אז למה לא? מאוד פשוט.
משבר גיל 40 שלי, פודקאסט החלפת הקידומת ומפרק הירך של דניאל זילברשטיין.